הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הצ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון.
היי חברים, תודה שאתם מצטרפים אליי לעוד פרק בפודקאסט הצ'יפסר. אני ערן שומרון מהמכון הישראלי לניהול מעשי, ואנחנו מייעצים לבעלי עסקים איך להקים ולנהל עסק שעובד איתם ובלעדיהם. כמו שכבר שמעתם אותי אומר בעבר, לכל אדם יש צ'יפסר בחיים, אירוע מסוים של קושי גדול, של מצוקה, משבר, ובאירועים האלה או שאנחנו מתפרקים או שחלקנו מוצא אומץ, דרך לצמיחה, ליציאה לדרך חדשה וטובה יותר. ואנחנו מראיינים מנהלים, אנשים מרתקים, ובאמצעותם לומדים על ניהול ועל התמודדות עם הצ'יפסר שלהם בחיים שלהם. והיום אני מאוד מאוד שמח לארח איש עם ידי זהב, איש יקר מאוד, חבר, מיכאל סיידוב. מה נשמע מיכאל?
בסדר גמור ערן.
מקסיקנה, פופולופו, זאת הפיצה.
בדיוק.
ומה עוד?
בשלב זה כרגע אלה העסקים שאני מנהל אותם, שותף בעלים.
שותף ובעלים. וחזרת סוף שבוע אחרון מאילת, עשית שמה?
עשיתי חצי מרתון במסלול של, הישרמן, ובסדר, הרגליים טיפה תפוסות, אבל יעבור.
הירידה נוראית, למי שלא מבין, 13 קילומטר, זה, חצי מרתון זה 21 קילומטרים, אבל שם זה, אתה רץ 13 קילומטר בירידה ומרגיש שאתה...
אתה חושב שאתה מרחף,
ואז מגיע המישור.
ואז מגיע הבלוק, כן. זה לומדים, זה מסלול ייחודי שקשה להתכונן אליו, אבל בסוף מסיימים אותו, נכון, צריך קצת היסטוריה, בריצה והכל, ואנחנו אוהבים את זה. בסוף ספורט זה משהו שאני עושה על בסיס קבוע, 4 פעמים בשבוע, ואני מאוד אוהב, אז עשינו ככה מסלול חדש, משהו ש... עשיתי בסימולציות בעבר, ככה מהאיש ברזל, יחד איתך וכדומה. ואז אמרנו, יאללה, בוא נעשה חצי מרתון, נפתח, נהננו, הייתה אווירה מדהימה, אחלה.
אנחנו באנו לדבר על ניהול, שיהיה ברור, אבל אנחנו התחלנו בספורט, וכמו שהוא זרק, מיכאל ואני עשינו איש ברזל בויטוריה.
נכון.
לפני שנתיים, אם אני לא טועה.
יולי 22.
יולי 22. ומשם אני רוצה להתחיל דווקא. כאילו, אוקיי. בוא נרוץ אחורה ל... יום ספציפי שאתה מתאמן בחדר כושר, בפיור אם אני לא טועה, נכון?
נכון.
ומה קורה? אתה יורד לסקווט?
אז ככה, עולם המסעדנות זה עולם שהוא מאוד תובני, קשה, באמת צריך לשים את כל כולך שם בדבר הזה, זה ענף שהוא מצריך ממך המון.
24-7 באמת, באמת.
חבל על הזמן, כאילו זה ממש ממש קשה, ובאמת צריך להיות ממש מטורף באמת לפתוח... מסעדה, כי עד שאתה לא פותח, אתה לא באמת מבין לאן נכנסת. נכון, יש בזה סיפוק אדיר, ואני ממליץ והכל, אבל צריך להבין לאן אתה נכנס. ובאמת, מכל העניין של העבודה הקשה, ספורט זה משהו שתמיד הייתי עושה, וגם במסעדה החלטתי שאני לא רוצה לוותר על זה, והייתי מתאמן. עכשיו, הייתי עומד המון, אני השף של הרשת, עומד מהבוקר עד הערב על הרגליים, והיה לי כאבי גב. אבל תומר, טוב. כולם עומדים, כולם, נכון. אתה לא לוקח את זה ברצינות, לא רופא ולא כלום. והתאמנתי עם חבר שהוא מאמן כושר, היינו מתאמנים קבוע, אמר לי היום לעבוד על רגליים, תתחמם, תעשה סקווטים. עכשיו, היה לי איזה רגישות כזה בגב, אמרתי, אוקיי, עושה סקווטים 1, 2, 3, פאק מתרסק על הרצפה.
סקווט אתה פשוט לא קם, אתה נשקע.
כן, לא עם משקע, לא כלום, פשוט על הרצפה. והם לא מבינים, עכשיו, למה הם לא מבינים? כי נתפסה לי הלסת מהכאב. גם מהלחץ, כאילו זה משהו שאתה פשוט קורס. ומשם באמת הבנתי כמה זה רציני. הגעתי לבית חולים, ישר אמרו לי שאני צריך ניתוח, הייתי משותק בפה לגוף התחתון. שבועיים הייתי
אדם בריא, עובד 12 שעות ביום על הרגליים, מנהל רשת,
כן?
שף, וברגע מרותק למיטה.
כן, כי בסוף אתה יודע, הגוף זה מכונה. שאתה צריך לטפל ולשמר, ו... זה הוא חיפש את הטריגר. בסוף קרה משהו, כי כן אותת לי אגב, ואם הייתי קצת יותר חכם, אז כן הייתי נח, וכנראה זה לא היה קורה. אבל אין זמן למנוחה, אין ימי מחלה למישהו שהוא עצמאי. וכן, וזה מה שקרה. למזלי, יש לי שותף יקר, שי דוד, שאמר לי, הכל בסדר, תתעסק אתה בהחלמה שלך, ואני אטפל והכל. עכשיו, אני בן אדם שחייב להיות בשליטה והכל, אז ביום הראשון שני אתה עדיין לא משחרר, הכאבים, המשקחים עדיין לא עובדים, ואתה ככה לא יודע מה עושה, כי אתה בלחץ, כי אתה רוצה להיות בעסק, כי אתה יודע שאתה מרכיב עיקרי בדבר הזה, ואתה לא יכול להיעלם, ככה מ-100 ל-0, אז קשה לשחרר, אין מה לעשות. העסק שלך קשה לשחרר, יש לך אחריות, אכפתיות ללקוחות, בכלל.
לקוחות, עובדים, מסכרות.
בדיוק, ולכל המערכת הזאת, בסוף זה מכונה שחייבת לעבוד, אבל באמת, יאמר לזכותו שהוא לקח פיקוד, ואמר לי, די, אל תתערב, אל תעשה שום דבר, תחלים והכל. ואני, לקח לי זמן, הייתי אמור להיות המון המון חודשים בבית, ושיקום, ושחייה והכל. כן חזרתי אחרי 3 חודשים, כי בסוף הייתי חייב ככה להיות שם, אז נכון, לא עמדתי במטבח כל היום וכל הדברים, הייתי בא לכמה שעות, הולך, רואה, וכל הזמן עם הספקים, העובדים, לראות שהכל, אבל לי, למזלי, היה לי שותף שבאמת...
אם אין לך שותף, כנראה שהעסק חוטף מכה. כנראה שהעסק
היה... תשמע, אם אתה מסתכל באחוזים, כנראה 90%, היה קורס. אין לי איזה מישהו בבית שהייתי אומר לו, קח פיקוד או משהו כזה, אין לי תשובה כרגע לתת באמת מה היה קורה.
ומה אתה לומד משיעור כזה חשוב?
תראה, תלוי את מי אתה שואל, כי יש אנשים שיגידו לך, כן, כי יש אחד יגיד לך, תשמע, שותף, לא רוצה לשמוע. בגלל זה אומרים שכנראה לאלוהים לא היה שותף, יש סיבה. אני חושב שיש יתרונות בשותף, כי בסוף, מקום שאתה תעשה כל כך הרבה דברים, שניים, מן הסתם, יוכלו לעשות הרבה יותר דברים. עכשיו, יש לנו גם כל אחד עם הסמכות שלו, עם הידע שלו. אני מאוד אוהב את הצד הקולינרי. אז הוא את כל הצד של הפלור, ניהול יותר שיווקי, כל הדברים. אז זה ישלים. הדבר הזה היה לנו מאוד מאוד קל, כי שוב פעם, מטבח זה עולם. הפלור זה עולם. וברגע שאתה צריך לעשות את הכל ביחד, יש בזה קושי. נכון. יש הרבה מקומות שמנהלי עסק מביא לו שף, כי הוא לא יודע לעשות את נכון. זה. ולהפך, שף שהוא יודע, אבל הוא מביא מישהו מקדימה. אז לנו היה את ה...
הגדרה, חלוקת אחריות מאוד ברורה.
בדיוק, היה לנו את זה. הכרנו ברשת ננדוס הוותיקה, שהייתה ממש לא רחוקה מפה. היכרות עסקית לחלוטין, היה קליק ראשוני ממש ממש מדהים. שנינו ידענו שאנחנו רוצים לעשות משהו, שנינו ראינו שאנחנו בנויים מאותו חומר, עשויים מאותו חומר, אז זה מאוד קל. הוא גם כן איש עבודה, אני איש עבודה, אין מי אתה, אתה יותר שעה, אני פחות שעה, ואתה... אין לנו את הדברים האלה.
אז שנייה, בוא נתעמק בזה. כמו שאמרת, אמרו שאם שותפים זה רעיון כל כך טוב, למה לאלוהים אין שותף? אז בכל זאת, מקשיבים לנו הרבה מאוד בעלי עסקים שמתלבטים לגבי השאלה, איך בוחרים שותפים? מה חשוב שיהיה בשותפות? על מה לא להתפשר? מה, למרות שאצלכם זה הצליח די במקרי, ככה הייתם שותפים וזה הצליח, אבל עם הפרספקטיבה, עם ניסיון של הרבה מאוד שנים, מה היית מייעץ לבן שלך שבא ואומר לך, אבא, אני מתלבט אם לקחת שותף?
כן, צריך לשבת ולדבר ולעשות תיאום ציפיות. אין ברמה האישית כמה אתה מוכן לתרום לעסק, אין ברמה הכספית כמה יש לך בכלל. Mm-hmm. אתה יודע, גם את זה צריך לעשות. יכול להיות שאני אבוא עם סכום מסוים, אתה פחות, אז כן צריך לעשות את האיזונים לעניין הכספי. באיזה שלב בחיים? אתה יודע, שנינו היינו צעירים, אתה יודע, אתה דואר, אתה רוצה את זה, יש לך תשוקה. אני יכול להגיד לך שדווקא מהבית שלי, היו סקפטים. שותף, למה אתה צריך, וזה כאב ראש, והכל. כאילו תמכו ולא תמכו. אתה מבין? כאילו דאגו, כי אתה יודע, אני הבן של אבא שלי ואחותי, וכולם כאילו דאגו שאני לא יקרה לי איזה משהו, כי הייתי צעיר. אני פתחתי סניף בגיל 24. שכולם טיילו בעולם הכל, אז אני התמקדתי בדבר הזה, כי חשבתי שזה הזמן הנכון לעשות את זה. אז כל הדברים האלה אני חושב שצריך לעשות, באמת, להבין למה אנשים נכנסים. אתה יכול לראות את זה כמו ניסויים. אתה יודע, כמו שאתה אומר, אתה צריך לדעת עם מי אתה מתגרש, כמו הדברים האלה. אותו דבר גם בשותפים, כי קל לפתוח, אני מבין, זה קל, אבל יש בזה
אומר,
עולם.
אז אתה אומר, אתה רוצה שותף, דבר ראשון, תכיר אותו מספיק לעומק, כדי שאתה כמו ניסויים שאתה יכול לסמוך עליו. זה דבר ראשון. דבר שני, תדברו, תעשו תיאום ציפיות. מה המטרות שלכם, המשותפות, וכמובן להגדיר איפה, מה הגדרת תפקיד של כל אחד, מי אחראי על מה, איפה כל אחד לוקח אחריות, ואיפה לא דורכים אחד לשני על הרגליים.
חד משמעית, ודבר נוסף, אתה צריך לראות באמת כל אחד, מה באמת הוא יכניס, מה הוא יעניק לדבר הזה.
מה הערך המוסף שלו.
בדיוק, מה הערך המוסף שלו. אז ידענו את הדברים האלה, ידענו, זה לא היינו צריכים להביא אנשים מבחוץ או משהו כזה. כן, הלכתי ללימודים בחול, טסתי למקסיקו, למדתי את כל העולם, כן צריך להתמקצע. צריך לכל דבר שאתה עושה, אני בטוח שמי נפתח חנות תכשיטים, אני לא אגיד אני פותח, אתה צריך להתמקצע על מה שאתה עושה.
תתפלא, אבל הרבה מאוד בעלי עסקים מחליטים שוואלה, הם אוהבים פיצה, אז הם פותחים פיצריה. לוקחים איזה מתכון באינטרנט, סיפור אמיתי, מישהו סיפר לי, אומר לי, קניתי מתכון מאיזה מישהו מהאינטרנט, עלה לי 15,000 שקלים, המתכון, שילמתי לו, נראה לי מגניב. אמרתי לו, למדת, תרגלת? אמר לו, לא, יש לי מתכון מהאינטרנט. מה התפיסה שלך לגבי התמקצעות?
כן, אבל זה לא עובד רק ככה, זה לא רק הפיצה, יכול להיות שהפיצה תהיה מיליון דולר, אבל בסוף יש כל כך המון שלבים.
איך אתה התמקצעת?
אז שוב פעם, יש לי את האהבה לדבר הקולינרי הזה, שנקרא אוכל מקסיקני. עכשיו, אין לי הורים מקסיקנים, אז הייתי אמור לטוס למקסיקו באמת ללמוד את הדבר הזה. שהגעתי למקסיקו, הבנתי כמה מה שיש לי הוא רחוק. כי בדרך כלל, ככל שהמטבחים גיאוגרפיים יותר רחוקים למדינה, קשה לנו,
גלם
כן,
שונים.
גם חומרי גלם, וגם, אתה יודע, גם בהכרה של הלקוח. בהתחלה שהתחלתי עם טורטיות תירס, שזה הכי אותנטי, אנשים לעשו, אמרו לי, מה זה, קלקר, מי אוכל את היום? והיינו מוכרים רק חיטה, כי זה מה שאהבו פה. ועם הזמן, אתה רואה איך הטירס באמת עלה, זה כי התמקצענו, עשינו יותר את ההתאמות גם לחך הישראלי, מה שאנשים אוהבים, מבלי לפגוע כל כך באותנטיות. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, זה לא רק פעם אחת, אתה כל הזמן מתחיל להתמקצע, אחרי זה עוד פעם מקסיקו, אחרי זה באמת ארצות הברית, אחרי זה גם לימדתי טיפה בבית ספר בישולים, אחרי זה לונדון. זה כל הזמן, זה אני חושב שכל אחד במשהו מתעסק, כל הזמן צריך לעשות את האימונים, בשביל כל הזמן להיות הכי טוב, ככה להתאמן באימונים, בשביל להיות טוב בקרב. זה אותו דבר גם בעסק, אתה כל הזמן חייב לחדש, כל הזמן לא לשעמם.
להיות מעודכן כל
מעודכן,
הזמן.
מעודכן, לא לשעמם. מצד שני, לא להתפזר יותר מדי. Mm-hmm. כי בסוף באו אליך, בגלל איך שאתה, אתה לא יכול לשנות יותר מדי. אתה יכול כל פעם איזה 10%, 15% לשנות, אבל בסוף את הבסיס, את הלב, אתה חייב להשאיר אותו. כי זה מה שהם אוהבים.
ויש לך שותף, ולאדם שאין לו שותף, שחושש מאותו אירוע שאתה חווית, מה אתה אומר לו? איך אתה מגיע למצב שאם חלילה אתה קורס בסקווט, ואתה מושבעת מהעסק לשלושה שבועות, או שכמו היום, בימינו, מילואים. יש לך מילואים שלושה חודשים, מה אתה אומר לבעל עסק שבא ופונה אליך במחר?
קודם כל, הנה, זה באמת דוגמה טובה מה שנתת, זה לאו דווקא הפציעה, זה יכול להיות כמו שקורה עכשיו במילואים. לצערי, יש המון המון עסקים.
אנחנו מכירים הרבה מאוד בעלי עסקים שאין להם עסק.
כן, שקרסו. אז נכון, מי שבאמת ככה התמזל מזלו, ואשתו, וגיסו, ואח שלו, איך שהוא הצליחו, אז כן. עכשיו, העולם שלנו הרבה יותר. אתה צריך גם פרקטיקה, אתה צריך ממש תפעולי. אני מאמין שמי שיש לו חנות בגדים, אני לא מזלזל חס וחלילה, ממש לא. אבל אולי זה יותר קל. אוקיי? כי לשים מוכר, שימכור נעליים והכל, זה לא כמו המוכר עצמו, הבעלים עצמו חד משמעית, אבל אני חושב שאולי להנגיש את זה למישהו שאני אשמע, איראן, סע אליי לעסק, פתח את הקופה, תסדר את זה, יהיה לי יותר קל מאשר ללמד אותך איך לבשל ואת כל הדברים האלה. ואני יודע המון, המון קולגות שבמצב הזה של הקורונה, במצב של שקראו להם עכשיו למילואים, כל הדברים, באמת מקומות התרסקו לצערי. ויכול להיות שבאמת אם היה להם שותף, זה היה עוזר להם המון.
אצלכם אבל יש גם סוג, יש סיסטם, יש שיטה מאוד ברורה, כל דבר מנוהל.
נכון, זה היה ככה היה בהתחלה. היום שאנחנו כבר רשת של 8 סניפים, גם אני וגם שותף שלי, אנחנו היום כבר יותר מלמעלה, יש לנו בקרים, יש כבר איזה יותר מסודר, הסיסטם הרבה יותר נכון, ספר מתכונים, הכל מסודר, עם בקרות קבועות אחת ליומיים שלושה שמגיעים לסניף, הכל באמת מסודר אחרת. שהיינו לבד, גם לא הסכמתי בהתחלה להיות כרשת, כי הייתי לבד, לא חשבתי שזה נכון ישר לצאת לזכיונות דברים כאלה, כי עד שאני לא 100%, אני בטח לא יוציא את זה החוצה.
אז אתה אומר, קודם כל אני צריך לראות שאני שולט בחומר, שאני מבין, שאני יודע, שאני מרגיש ביטחון של 100%, ורק אז אני מייצר סיסטם כדי להגדיל.
אתה צריך לעבור שלבים גם אתה בעצמך, לפני שאתה מוציא את זה החוצה.
נכון. וכשאני, אם אני שואל אותך לגבי הסיסטם אצלכם, ממה הוא מורכב? מה האבנים שלו? איך אתה מדביק את העובדים שלך בחזון שלכם? איך אתה מחבר אותם לרמת שירות, לחוויית לקוח? איך אתה מחבר אותם לזה שהם מקפידים על סטנדרטים אחידים בכל הסטיפים?
אוקיי, אז קודם כל את הסטנדרטים אנחנו הצבנו. בסוף הם צריכים להיות כמונו, כמו שאנחנו, כמו שבבית, אתה מנהל בית, אתה רוצה שכולם יהיו ידמו את מה שאתה עושה, או את מה שאתה דורש.
אבל איך עושים את זה? כי אתה יודע, אני שומע בעלי עסקים אומרים, אין היום עובדים, העובדים לא אכפת להם.
לא, יש ספר נהלים, יש הדרכות, אנחנו עושים את זה, צריך להקפיד. נכון שהצוות היום הוא קצת פחות כמו שהיה לנו לפני המלחמה, נכון, היה יותר טוב, ועכשיו אין עובדים, כי זה במילואים, וקשה, אז אתה קצת מתפשר, ועוד פעם צריך ללמד, אבל יש לנו את הסיסטם הקבוע שיש הדרכות, ואנחנו כל הזמן על זה, על מנת שהדברים ייצאו כמו שצריך. אתה כל הזמן, כל הזמן.
הדרכות, תהליכי גיוס מסודרים.
בדיוק, כן, כן.
דיברת על הנושא של השנים הראשונות, שעבדת הרבה מאוד שעות על הרגליים.
עשור.
עשור שלם.
כן.
כמה שעות ביום?
עזוב, זה 300 בחודש, קח את זה ככה ותוריד. כאילו, לא, אתה בא בבוקר, היינו עושים ככה, אני מגיע, סתם נגיד, ב-8 בבוקר, אני הולך ב-9-10. הוא מגיע ב-10, שותף שלי, עושה סגירה. למחרת, אני מגיע ב-10, שאני אוכל לישון קצת, הולך יותר, וככה היינו עושים.
זה חיים סביב המסעדה.
כן, אני, היית מתקשר אליי.
איזה מחירים משלמים?
לא שילמתי מחירים, כמו שאמרתי, שזה כרגע הזמן שלי. אין לך יותר, אתה יודע, זה הזמן שלך.
אבל יש אישה.
לא, לא, עוד לפני שהייתי נשוי, זה גיל 24.
אז החברים נוסעים לחול, החברים נוסעים לאלעד, החברים שחקים כדורגל אחרי צהריים.
אני לא יכול לספור כמה פעמים שאמרתי להם, אני לא יכול, ופה עכשיו, אני לא אגיד לך שב-100% מהפעמים ויתרתי, כי היו לי מקומות שכן יכלתי, היה לי אחמש, היה לי סושפית שהייתה תחת, תלוי מתי, באיזה סיטואציות, אבל נכון, בתקופות החזקות, קיץ, חגים חזקים. זה בכלל לא שאלה, גם כבר באיזשהו שלב כבר הפסיקו להגיד לי, כי התשובה היא לא. אבל אני חושב שפשוט בסדר עדיפויות שלי, אז גם ההורים שלי ידעו את זה, וכולם, והחברים ידעו שקודם כל זה מקסיקנה, אחרי זה אתם, כי אין מה לעשות.
זאת אומרת, בתיעדוף שלך, העסק הוא מקום הכי גבוה שיש.
כן, זה הזמן, זה פתחת עסק, הוצאת המון המון כספים. אם אתה פתחת ואחרי שנה, שנתיים, אתה חושב שזה יתחיל לייצר, וזה יעבוד כאוקוס פוקוס, וזה לא עובד, זה לא עובד. אתה חייב כל הזמן לתקן, לסדר, להראות, להדריך, כל הדברים האלה. גם אתה בתור עצמך, היה לנו גדילה משנה לשנה, משנה לשנה, ואתה צריך כל פעם לשמור על זה. וזה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, לקוחות, יש להם לפעמים... אתה יודע, מהר מאוד יכולים לפסול אותך דברים, ואתה חייב כל הזמן, כל הזמן לדעת לשרת, להכיל כמו שצריך. בסוף, אתה יודע, אנחנו, אנשים יוצאים מהבית, שמים את האוטו בחניון, שמים את הילדים בבייביסיטר וכל, באים אליך כבילוי, אתה ניצא בעבודה שלך, הם באים אליך לבילוי, ואם אתה לא עושה להם את החוויה הזאת כמו שצריך, יש עוד מלא מקומות, אף על לא זה, וזה אתה צריך כל פעם לשמור על זה, ודברים האלה מאוד מאוד חשובים, לדעת, לתת את השירות הנכון, את האוכל הטעים, וזה מה שאנשים מחפשים שיוצאים לבילוי.
ומה אתה אומר לבעלי עסקים צעירים? היום כל ילד בן 21, 22, רוצה להקים עסק, בטח תחום מסעדנות, בטוח שתוך שנתיים, שלוש, הוא יעשה מיליונים, ייסע על אאודי חדשה?
שוב פעם, יש הפתעות, ואני חושב שיש גם אנשים כישרונים, היום יש גם את התוכניות הריאליטי על כל העניין של האוכל. מספיק שמישהו הלך לאודישן ואמרו לו שהאוכל טוב, אז הוא יכול מחר לפתוח עסק.
אבל זה יחזיק, קח לדוגמה את לחם חביתה.
אוקיי.
היה בום ענק על שיר, בסוף אוקיי. סנדוויץ' חביתה. ראיתי איזשהו פרסומת, לא פרסומת, איזה בטיקטוק, איזה סרטון, שהלכו אליו השבוע, ופתאום ריק, אין תורים, ואז השאלה היא, מה הופך טרנד לעסק אמיתי לאורך זמן?
זה מה שקורה בעולם היום, העולם של הטיק טוק וכל הדברים האלה, זה באמת גימיקים. אבל הגימיק הזה הוא פשוט נעלם. עכשיו, למה לא באים, אני לא יודע, לא ראיתי את מה שאתה אומר, אבל אני אומר, למה אין המשכיות? לא יודע, הוא צריך לשאול את עצמו, יש כל כך הרבה דברים למה אין המשכיות. קשה לי לפרשן כרגע את העסק הזה, כי אני לא באמת נוכח להבין מה המספרים שלו, מה בדיוק הבעיה, איך...
מה הבידול שלכם בפופולופו, במקסיקנה, באזות הפיצה? מה הגורם לזה שאתם מחזיקים מעמד כל כך הרבה שנים, בטח מקסיקנה, וגדילים?
כן, מקסיקנה כבר קיימת באמת 18 שנים. קודם כל, יש לנו את הייחודיות שלנו. האוכל המקסיקני היה לו קשה בהתחלה. אני חושב שאין עוד רשת גדולה מאיתנו. ול... לקהל בהתחלה קצת קשה ככה
להתרגל,
להתרגל והכל, אבל בסופו של דבר תדמי, תמיד חשבו שזה האוכל הכי חריף, אבל לא, ממש לא. בסופו של דבר, ברגע שבאים וטעים להם, מבחן הביס בסוף זה קובע, אם טעים להם, אז אנשים מנסים, כי בהתחלה יש איזה רתיעה שזה משהו שהוא, לא, שהוא חריף, אפשר, אבל זה לא. ברגע שאנשים מבינים שבאמת האוכל טעים, והחוויה, והמוזיקה, והכל ביחד, אתה יודע, כל הדברים טעימים להם, ואווירה טובה, אנשים חוזרים.
ולאן אתם מכוונים? איפה תהיה מקסיקנה או רשת בעוד 10 שנים היום?
תראה, נכון להיום אנחנו חתומים על עוד 2 מקומות שהם בהקמה.
זכיינים?
כן. קצת התעכב בגלל באמת המלחמה, אחרת כבר אחד היה צריך להיפתח. ואנחנו חושבים שזה חייב להיפתח מבוקר ברמה גיאוגרפית, בטבעות הכי קרובות למטה, ולא איזה משהו בקצוות, כי גם יש לנו הצעות מזכיינים, אני רוצה לפתוח בנהריה, רוצה לפתוח, ואני חושב שברמת המעטפת שלנו, נכון, כרגע אנחנו לא מטה רחב כל כך, יותר מטה רזה, ואנחנו צריכים שבאמת יהיה משהו בטריטוריה שלנו, אבל אני מאמין שכל שנה...
זה שיקול לגבי פתיחה, ומה השיקול בבחירת זכיין? איך אני, כמה זמן ניקח לי כדי לקבל זיכיון שלכם?
אוקיי, אז זכיין הוא, קודם כל, אנחנו תמיד מכוונים שיהיו זוג, אוקיי? שותפים ולא אחד, כי אנחנו מבינים שיש קושי. גם בעניין הכספי, שיהיה הרבה יותר קל, גם ברמה הטיפולית, שיהיה להם יותר קל. הם שניהם חייבים להיות מינימום 2 בעסק. אי אפשר להפעיל את זה בשלט החוק, בטח לא בהתחלה.
שנתיים שהם עובדים?
הם עובדים, כן.
הכל?
הכל.
פס, כן. קופה, הכל.
נכון. לפני כן יש הכשרה, אתה יודע, הם צריכים לעבוד ברשת מספר חודשים, יש להם שלבים, מה הם צריכים לעשות, סיימו מסלול אחד, מקבלים וי, וכל נעשה יחד איתי, עם הבקר שלנו בסניפים, בשאר הסניפים, הדברים האלה. וברגע שהזכיין הוא מספיק טוב ובשל, הוא גם תופס משמרות פעילות בסניפים, לא כאקסטרה, אלא הוא ממש, הוא מנהל סניף, הוא ממלצר, הוא הכל בשביל, אתה יודע, על אמת. וביום שהוא פותח את הסניף, הרבה יותר קל לו. הרבה יותר קל.
השנתיים טירונות.
כן, אחרי זה הוא פותח, לפני שהוא אצלנו, אחרי זה הוא פותח, כמובן אנחנו איתו מההתחלה, כמה שצריך, מלווים, זה כל היופי במעטפת של רשת. הרי כל אחד יכול לפתוח היום שם כזה או אחר לאוכל מקסיקני, אבל הוא לא מקבל את מה שאנחנו נותנים.
המחיר הזה של הניסיון, של כל הטעויות שאתם עשיתם,
חד משמעית.
שווה הרבה מאוד כסף.
חד משמעית. בסוף אתה יודע, אך ניסיון זה לא משהו שאתה יכול לקנות.
אז מקסיקנה עוד 2 סניפים, ובעוד 10 שנים היום, איפה אתה?
אני מאמין שנכפיל את עצמנו, ויש עוד כמה דברים על ה, ככה, באופק שאנחנו רוצים. לא מתפזרים, זה חייב להיות ממש, גם העולם השתנה. היום, אם לפני הקורונה, אתן לך דוגמה, למשל, סניף בוגרשוב, אף פעם לא עבדנו משלוחים. לא היינו צריכים משלוחים, לא היה צורך בכלל. בקורונה, הכנסנו משלוחים בגלל המצב, ובאמת, אני רואה את זה גם מעסקים, קולגות שאני מכיר ושואל, שבאמת, עולם המשלוחים תפס חלק ניכר במחזור החודשי.
הפכתם את הלימון ללימונדה.
דווקא לימונדה ללימון, הייתי אומר, כי בסוף, אני אסביר לך למה,
כי...
כן, כי הייתי מעדיף, אתה יודע, בסוף משלוחים אתה, שורת הרווח בסוף,
זה מה שימד, נכון. וגם החוויה, לפי דעתי, היא פחות טובה.
בדיוק, בסוף אני רוצה שאתה תבוא אליי, עם אשתך, עם הילדים, תאכל, תהנה, וזה מה שאני רוצה לשדך, שאתה תבוא אליי, ותרגיש אתה במקסיקו, בלי הטיסה. ומה שקורה, אז נכון שאנחנו גם יודעים להוציא את החוויה אליך הביתה, עם הבוריטו וכמו שצריך, אז עשינו את ההתאמות, באמת, לדברים של המשלוחים, שפצרנו, הידקנו, והיום אנחנו גם מוציאים משלוחים בכמות יפה, אבל בגלל זה, עושים את היום, העסקים צריכים להבין שאתה כבר לא צריך מסעדה של 500 מטר וכל הדברים.
עושים התאמות.
עושים התאמות ברוח התקופה.
וברוח התקופה וברוח ההתאמות, אתם יוצאים ממוצר חדש, שזה מאוד מתאים לנו, כמי
כן.
שעוסקים בספורט.
אז בתור ספורטאי חובב, אני אקרא לעצמי, ואחד שעשה באמת את האיירון מן והכל, אני במסעדה משתדל לאכול, אני יכול לאכול את הכל, אבל ככה אני אוהב את ה...
לאכול בריא.
לאכול בריא, כי זה באמת היום יום שלי, ובנינו מוצר שנקרא בוריטו פרו, שזה טורטיה מחלבון חומוס, עם חזה אוף, שועית שחורה שהיא עשירה בחלבון, ועשינו בוריטו פרו, ברמת החלבון שלו 50 גרם, מנה שהתחלנו איתה לפני שבועיים, והיא פרצה, באמת.
כל דבר שאתה אומר עליו פרו היום, עם חלבונים נהיה אש.
תשמע, זו ארוחה ממש טעימה, טובה, שאתה יכול להזמין ממסעדה, בלי רגשי אשם או משהו כזה.
גם לאכול טוב, גם לאכול טעים, וגם עמוס בחלבון.
אפילו פעמיים ביום אתה יכול לאכול את זה, ועדיין אתה בערך קלורי נמוך. אז מומלץ.
מדהים. אז קודם כל, אני אגיד לך מה אני לקחתי מהשיחה בינינו. דבר ראשון, כל מה שקשור לבחירת שותפים. א', היתרון שבזה, הרבה אנשים מפחדים מזה. אז דיברנו על זה שקודם כל, הגדרת תפקיד וחלוקת סמכויות כמו שצריך. דיברנו על הערך המוסף של שותפים. כמובן שזה חייב להיות עם הסכם, מאוד מאוד
לא,
ברור.
לא, זה ברור.
זה כן. לא, תתפלא, כן. לא, לא בהכרח ברור. לא, להרבה זה... אנשים זה לא ברור. כן.
לא ציינו את זה, אבל זה חובה.
חובה הסכם וחובה שברור, ושאחד ועוד אחד לא שווה שתיים, אלא כל אחד מביא איתו את הערך המוסף שלו, את החוזקות שלו, ואז אחד ועוד אחד שווה הרבה יותר. Mm-hmm. אז זה דבר ראשון. ודיברנו על ההתמקצעות, על החשיבות של להתמקצע, קודם כל, כשאתה מקים עסק ופותח עסק, והרבה מאוד בעלי עסקים, בטח בתחום שלכם, עשו קורס של שעה וחצי וניו שפים, אבל אחת כמה וכמה, גם לאחר מכן, להמשיך להתמקצע כל הזמן ולהתעדכן במה שקורה.
חד משמעית.
מיכאל יקירי, המון המון תודה.
תודה רבה.
ותודה לכם על שהייתם איתנו בפרק נוסף, וניפגש בפרק הבא. יום טוב ונתראות.
צ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון. הפודקאסטים של 103 FM.